שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של 7 שניות או יותר. אני יובל עוז, ואורן לוי לא יקליט איתי היום. היום אנחנו מקליטים פרק קצת שונה, שבו אנחנו מארחים את עידו גבע ואת אורן פולק מ-WSC Sports, שספרו לנו קצת על איך זה לשלב AI עם ספורט, ולהיות ה-content maker של עולם הספורט בעצם. הם בעצם אלה שאחראים לתוכן שמגיע לאפליקציה של ה-NBA, כל ה-game highlights, כל התקצירים, כל ה-replays, כל ה-stories שאתם רואים השנה, זה. ואתם יודעים מה, אני אתן פשוט למישהו שמבין קצת יותר ממני ב-WC וב-NBA להסביר לכם על החברה הזאת. אז הנה קטע של 3 דקות של דייוויד סטרן מדבר על WC, ואז אנחנו נתחיל.
In 19, long time ago, 81 or 82, Ed Desser, who was the head of broadcasting of the NBA, and I penned a memo to then Commissioner Larry O'Brien, urging that the NBA should install, listen to this word, 3/4-inch VCRs at its venues, so that our teams and we could capture their games, which we weren't doing at that time. Hard to imagine, but we weren't. And it cost $134,000, which the NBA did not have in 1981. But Larry said, okay, let's do it. And so we hooked up the VCR to the trucks, and we gave someone $25 a game to sit there, hook it up correctly, take the three-quarter-inch tapes, FedEx them to Secaucus, New Jersey, where we hired a full contingent of loggers to break down every tape. You could get Michael Jordan or Larry or Magic going to his left in a visiting uniform on a Tuesday. I mean, it was great stuff. And then, of course, we had to temperature control the place to preserve the tapes. And then we had to begin the arduous task of transferring everything to digital. And along comes these lousy Israelis, and they're doing it with AI and machine learning on the fly, okay? Exploding my life's work. So I said, I want to meet these guys. And we met WSC, and they're doing it for the NBA. And, you know, the year that I was introduced to them, if you wanted to Facebook message and say, I want to see some highlights of Steph Curry, and they would respond, you want 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes? Just shut up and show me some highlights. and they did, and bots, of course. And I'm fascinated by it. So despite their silly name and unredeemable logo, I am an advisor and an investor in WSC, which stands for?
It was World Scouting Center. That's how we started as a whole.
Okay, if any, you know, I think, Aviv is here and Daniel. Anyone has a better idea, talk to them, because they're not listening to me. They're not taking advice from the white-haired, experienced person. They just insist on it. And then he holds it up without any embarrassment.
Well, I'm not sure. NBA is also a three-letter combination.
Okay, that's different. That's different.
אח, דייוויד סטרן.
איזה הקלטה, וואי.
איזה הקלטה. עשה לכם את הפיץ'. עשה לכם את הפיץ' לעשור הקרוב.
לגמרי.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק 15 של 7 שניות או יותר, והיום אנחנו בפרק מיוחד מאוד. בדרך כלל זה אני פה עם אורן לוי, ואנחנו מברברים ומדברים על המחשבות שלנו על ה-NBA, והחלטנו לעשות פרק קצת שונה, והסיבה למה החלטנו לעשות את הפרק הזה קצת שונה, זה אני אתן קצת קונטקסט. אני יש לי ליג פאס כבר משהו כמו 10 שנים, בערך מ-2012, ותמיד שהייתי משתמש בליג פס, צורך את הליג פס שלי, את המנוי שלי, הייתי משתמש רק בשביל לראות משחקים. כאילו לא הייתי, כל שאר ההיילייטס ושאר התוכן שמכניס עוד קונטקסט למשחקים עצמם, הייתי צורך או בטוויטר או בבליצ'ר ריפורט או אתרים אחרים, ופשוט ה-NBA, הליג פס היה רק נטו בשביל המשחק עצמו. ושמתי לב שהשנה, דבר שעון, עם השנים, התוכן של המשחק עצמו גם כן השתדרג, פתאום נהיה קונדנסט גיים של 9 דקות, והיית יכול כזה לקבל תמצית של המשחק, לא תקציר כזה שלא נותן יותר מדי קונטקסט, אבל כן, טיפה יותר קונטקסט למשחק, ואז גם נהיה all possessions, פתאום אתה יכול לראות את כל הפוזשנים, בלי לראות את כל ההפסקות באמצע, והשנה בכלל יש איזה פיצוץ מטורף של הדבר הזה, עם WSC, אני מארח פה היום את עידו גבע, ואת אורן, נשמח שתציגו את עצמכם קצת, תיתנו קצת קונטקסט עליכם, לפני שאנחנו מתחילים ממש לצלול, איזה כיף זה שהאפליקציה של NBA פתאום נהייתה משהו שכיף להיכנס אליו בבוקר, כאילו מעבר להיכנס למשחק עצמו, אני פשוט חווה את כל הערב פתאום, את כל הלילה אני חווה דרך הסטוריז, דרך ההיילייטס שאתם מספקים, אז דבר שם, אחלה עבודה, כיף גדול שאתם עושים את המוצר הזה, והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על WSC, ומה, מי אתם, מה אתם? אז דבר שם, מי אתם? ספרו לנו קצת, מי אתם?
כיף להיות פה. אורן, אני אתחיל רגע, אז אני אתחיל כי אתה תוביל את רוב הפודקאסט, אז אני אתחיל, ואז משם תפסיקו, אני אפסיק לדבר. אז אני דו גבע, אני מנהל את האנליטיקס ב-WSC ספורטס בשנתיים ורבע האחרונות, הקמתי את המחלקה של האנליזה, ואני מנהל היום צוות בחברה, וההיכרות האישית שלי ושל יובל, אז שאנחנו חברים מאוד טובים, עבדנו ביחד בעבר בתחום האנליזה, אחת החברות, אני לא יודע, גילוי נאות, לא יודע יובל מה אתה חושב פה על ההיסטוריה שלך, כולם מעריצים, ואז יובל פנה אליי, אמר לי, תקשיב, בוא נקליט פרק על WSC, וזה, ואמרתי לו, תקשיב אחי, אני לא בן אדם שלך, אני צריך לקשר אותך לאורן. אז זה בגדול הסיפור, וגם הצטרפתי לפרק, אבל אורן זה יהיה המומחה ל-NBA ו-WSC, אז אני אתן לך לקחת את זה מפה.
תודה על ההכנה, אז אהלן, נעים מאוד, וכיף להיות פה גם. אז שמי אורן פולק, אני עובד ב-WSC כמעט 4 שנים, במשרד בניו יורק, ואני עובד במחלקת האקאונט מנג'מנט, ו-NBA זה אחד הלקוחות שלי, הלקוח הכי גדול למעשה של WSC, ועם הוותק הכי גדול בחברה.
זה כאילו הלקוח הראשון, נכון?
זה הלקוח הראשון, הלקוח המרכזי הראשון, שאיתו צמחנו לממדים שלנו כעת, וגם עזרנו להביא לנו הרבה מאוד לקוחות עדכניים במהלך השנים. כן.
אני חייב לשאול, איך זה כאילו שהלקוח הראשון זה הפאקינג NBA? כאילו בתור, אתה יודע, סטארט-אפ, אני עובד גם כן בסטארט-אפ, יש לנו לקוחות, אתה יודע, חלק גדולים פחות, אבל כאילו, אנחנו תמיד מחפשים את הלקוח הזה שיצמח איתנו, כאילו, וילך איתנו יד ביד לעבר השקיעה, מה שנקרא, ואיך זה מרגיש שכאילו, you nail it with the NBA, על היום הראשון.
אז כן, אז אתה יודע, זה סיפור של 4 המייסדים, אבל החברה הוקמה על ידי 4 חברים מהצבא, שחולי ספורט וטכנולוגיה, חולי כדורסל, והם רצו להקים מוצר שיוכל לעזור למאמני כדורסל, לצרכי סקאוטינג ואנליזות. עכשיו, השוק העבודה היה בשוק הכדורסל הישראלי. אנחנו מכירים את שוק הספורט הישראלי, מכרת למאמן ביום ראשון וביום חמישי, מאמן עזב, והסייל סייקל שלך מתחיל אחרי הסופה שעוד פעם. בשלב מסוים עשו פיבוט לספורט מדיה, כי שם באמת רוב הכסף ורוב החידושים הטכנולוגיים נעשים, והתגלגלה פגישה ל-NBA, שם הציעו את השירותים, אתה יודע, אנחנו יכולים בעזרת AI לחתוך לכם מהלכים במשחקים, ליצור לכם סרטים, נדבר קצת על הטכנולוגיה יותר מאוחר, החבר'ה ב-NBA, אתה יודע, כן, כן, שמענו, שמענו כבר פיצ'ים כאלה בעבר, קצת סוף השיחה נאמר שנעשה את זה בצורה אוטומטית, end-to-end אוטומטי. אוקיי, בוא נראה. אז ב-2014 הייתה עונת פיילוט עם ה-D-League, כיום ה-Development League, כיום G-League של ה-NBA. NBA ראו כי טוב, ומ-2015, מעונת 2014-2015, אנחנו רוצים איתם עד היום. כך שאנחנו מגיעים לעונה שב-NBA הולכים להמשיך להישבר שיאים חדשים. אתה יודע, על המגרש וגם שיאים טכנולוגיים של צריכת תוכן, ואתה מגיע למצב שאתה רואה...
כשאתה אומר, ממשיכים איתנו, התחלתם ב-2015, זה התחיל בתור מה? בתור ה-condensed games, של מה ש... כאילו, התשע דקות?
רק היכולת של... הסיפור של החבר'ה ב-NBA, זה התחיל אפילו מהדיליג. בדיליג בקושי הייתה להם, היה להם קפסיטי לחתוך, להכין highlights למשחקים שלהם. ולזהות שחקנים שיש להם פתאום משחקים, אתה יודע, משחקים גדולים, עם נתונים סטטיסטיים מרשימים. מגיע ה-WC, ופתאום אנחנו מכינים להם highlights ששולחים אותם ליוטיוב בצורה אוטומטית בסוף המשחק, והסרטים האלה מתחילים לקבל, אתה יודע, תאוצה במדיה. אז החבר'ה קמים בבוקר, בבוקר שאחרי משחקים, נכנסים לערוץ יוטיוב, ורואים סרט שהוכן בפעולה שאתמול בלילה, היום כבר עם כמה אלפי צפיות. אז ברגע שהם כבר הבינו את הפוטנציאל הזה, אז אתה מבין את הפוטנציאל שאתה יכול לעשות לליגה כמו של ה-NBA, שיש לך עשרות סיפורים שקורים במהלך ערב של משחקים, בין אם זה סיפור של משחק, סיפור של שחקן, סיפור של כמה אירועים, ומשם באמת ההבנה שהסקייל והיכולת שלך לעשות פרסונליזציה לתכנים הגיע, אתה יודע, ומשם אנחנו רצים ומתפתחים כל שנה.
מדהים. לא, זה, אני עדיין כאילו... זה קשה לי למצוא את המילים לאיך, כאילו אני בתור עכשיו מישהו שעובד בסטארט-אפ, אז כאילו אני מבין כמה זה נדיר, שאתה תופס, כאילו אתה כמו, דיברנו על זה מקודם לפני הפרק, אני ועידו, כאילו שאתה סוג של הזבוב שנדלה על הפיל, והפיל לוקח אותך באמת לאן שאתה צריך. עידו, כי אתה צוחק, אני רואה את הרקע.
אני צוחק, אני אוסיף שהמורקים, שוב, לא היינו בפגישה הזאת, אבל המורקים על הפגישה הזאת הראשונה עם ה-NBA, זה שאחרי 10 דקות, אז ה-NBA אמרו, טוב, זה לא רלוונטי, כאילו, אמרו להם, לא קמנו מישראל, כאילו, הגענו מישראל, ודני, כאילו, החבר'ה מישראל, כאילו, הפאונדרים שאלו, רגע, ואם זה כן אפשרי, זה כן אמיתי, אז ב-NBA אמרו, אם זה אפשרי וזה באמת עובד, אז זה game changer משמעותי בשבילנו. The rest is history.
כן, זה באמת game changer, כי אני חושב שהיום האפליקציה היא, אני לא יודע אם אתם רשופים לזה, אבל אני מניח שהזמן, הזמן הממוצע, משך הזמן הממוצע של מישהו באפליקציה עלה, ואני מניח שאפשר לייחס את זה הרבה לעבודה שלכם. איך כאילו ממשיכים מפה? כאילו ברגע שסגרת עם ה-NBA כלקוח, וזה די לקוח ענק, ויש לכם כאילו עוד ליגות מן הסתם, יש לכם את ה-NHL ועוד בונדסליגה וסריה A ומלא ליגות כל רחבי העולם, 250 ליגות worldwide. איך ממשיכים מפה? כאילו מה, יש גבול בסוף לכמות הליגות שאפשר להגיע אליהם, לא? כאילו זה מה השלב הבא של חברה שכבר, כאילו כמו שיש מישהו, מה מאחלים למי שכבר יש לו הכל כזה?
אז קודם כל, אני לא חושב שעדיין יש הכל, יש עוד ליגות, אנחנו עובדים עם רוב הליגות הגדולות בארצות הברית כרגע, ויש עוד ליגה אחת שאנחנו רוצים לזכור ולעבוד כשותף. תראה, החידושים הטכנולוגיים שקורים בכל שנה, כל ליגה וכל ברודקאסטר, השאיפה שלהם זה להיות כמה שיותר חדשניים ולתת את ה... חוויית צפייה המרבית לקהל שלהם, ולהגדיל את הכמות אוהדים. אז כל אחת מחפשת בסופו של דבר את הקאטינג אג' הזה, שייתן להם את המנוף למקסם את היכולות, את היכולות תוכן שלהם, ולמקסם את הפוטנציאל המסחרי שלהם, ואנחנו כאן כדי לעזור.
ויש ליגות שעושות את זה יותר טוב, כאילו אני מניח שה-NBA הם כאילו בפורפרנט של הדבר הזה, ויש ליגות שנגיד לא עושות את זה טוב, שכאילו אתם מרגישים שהחזון שלהם נגיד ביחס לאיך שה-NBA מסתכלים על זה הוא לא טוב לצורך העניין?
תראה, כל ליגה עובדת לפי הביזנס קייס שלהם, אז אם NBA באמת המטרה שלהם זה לחשוף, לתת כמה שיותר תוכן, ולחשוף כמה שיותר אוהדים ל-NBA, וזה גם עוזר להם במאמצים שלהם להיות ליגה גלובלית, אתה יודע, שזה דבר שדייוויד סטרן התחיל עוד בסוף שנות ה-80, יש לך אבל ליגות כמו MLS, שהמטרה שלהם היא עדיין להמשיך לגדול ולהצמיח אוהדים בארצות הברית, ולהצמיח אוהדים במדינות שבהם הרבה מאוד שחקנים מגיעים ל-MLS, כל אחד עושה את זה קצת בצורה שונה, אפשר להגיד שיש כאלה שעושים את זה יותר ופחות טוב, כל אחד עושה את המיטב כדי לענות על הצרכים שלו, אבל כמובן שאתה יודע,
אתה אומר כאילו לכל ליגה יש צורך אחר, אתם צריכים גם להתאים את הטכנולוגיה פר ליגה, או שהטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה לכל אחד, ואתם פשוט מתאימים כזה בקצוות את מה שאתם צריכים?
אז אנחנו יכולים לעשות שנייה פוז ולדבר על הטכנולוגיה עצמה, בסופו של דבר, מה שהחברה פיתחה זה יכולת על ידי AI לזהות כל מהלך שקורה במשחק ספורט. אז אנחנו מכסים מעל 20 ענפי ספורט, כדורסל, כדורגל, פוטבול אמריקאי, עד לטניס, גולף ומרוצי סוסים. כמות באמת מטורפת, אפילו משחקי NBA 2K אנחנו מכסים עבור ה-NBA. אז אנחנו מזהים כל אירוע שקורה במהלך המשחק, ובצורה קונטקסטואלית אנחנו חותכים את ההתחלה ואת הסוף של האירוע. אז קח את הדוגמה הכי טובה, גמר המונדיאל, מסי נגד אמבפה, מסי עכשיו כבש גול, אנחנו נתחיל את האירוע מתי שבאמת המהלך התחיל, מהלך של השער התחיל. אז אם מדובר פה בחטיפה והתקפה מתפרצת עד לגול, קח אפילו את הגול של די מריה בגול הראשון, אנחנו נתחיל בתחילת ההתקפה המתפרצת, ולא נסיים את הקליפ באמצע שהשדר צורח איזה שער או גול ל-30 שניות בשידור ספרדית, נחתוך את זה ברגע שיש הסקה טבעית במהלך השידור, והיכולת הזאת לחתוך קליפים לאירועים תוך כדי משחק, אנחנו מקטלגים אותם בריל טיים, נותנים להם דירוג של 1-5 כוכבים, בהתחשב בחשיבות האירוע.
איך זה קורה? איך כאילו מדרגים את ה... איך עובד המנגנון של הדירוג? לצורך העניין.
זה הסיקרט סוס. אז במה שאנחנו יכולים לדבר...
זה המתכון של קוקה קולה, אתה אומר.
זה המתכון, כן. כן, אז יש לנו כמה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו מסתכלים על סוג האירוע, איזה אקשן קרה, ומתי הוא קרה במהלך המשחק, מה הייתה החשיבות שלו, אנחנו מסתכלים על גרפיקות על המסך גם כן, קוראים לזה scene changes, אז גרפיקה שמעדכנת את הסקור למשל, גרפיקה שעוברת לריפלי, או במקרה שיש ספונסר שעולה על המסך, אנחנו לא ניתן פה קליפ אם אנחנו ניצור קליפ נקי ללא הספונסרשיפ, ומקשיבים לתגובת השדר ולתגובת הקהל, ככל שהשדר והקהל יותר נלהבים, אנחנו משקללים את הכל בתוצאה הסופית, ונותנים את הדירוג, דירוג גבוה או נמוך, אז זריקת עונשין.
אז כאילו בסוף התהליך יש לכם כאילו מין בנק של מהלכים, נגיד על, לא יודע, בוסטון דאלס מהלילה, יש לכם מין בנק של איזה 200 מהלכים מהמשחק, שמקודלגים ומדורגים 1-5, ואז כאילו אפשר להגיד, אני רוצה עכשיו לעשות סרטון של 3 דקות, עם כל המהלכים שהם מדורגים 4 ומעלה, נגיד.
בין 350 ל-400 אירועים למשחק כדורסל אנחנו נקבל, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים בו מנוע חיפוש, נקרא לזה גוגל של מהלכים, שאנחנו יכולים לחפש מהלכים לפי אקשנים, אז בין אם זה אך ורק דנקים, זריקות משלוש, אפילו זריקות עם סטפ בק, לייצר, לחפש מהלכים של ג'ייסון טייטום מול לוקה דונצ'יץ', ואז אנחנו יכולים פשוט לייצר סיפור של המשחק, לייצר את הגיים היילייטס. בסופו של דבר, מה שהטכנולוגיה הזאת עוזרת לנו לעשות, ברגע שיש לנו את ה-400 מהלכים האלה במהלך משחק, אנחנו יכולים לספר סיפורים. כל זה בצורה אוטומטית. אז אתה יכול לעשות game highlights בוורטיקל, בסטורי פורמט, ב-60 שניות, ואתה יכול לעשות game highlights ב-4, 5, 10 דקות, עד שאנחנו מגיעים לקונדנס ול-all possessions, בפורמטים שונים, לקהלים שונים ולצריכה שונה. זו בעצם העוצמה של המערכת.
לגמרי, אני אוסיף רגע, שבסוף לשאלה הראשונית שלך יובל, אז כל סוג ספורט, אתה יודע, זה לא, אין קסם, כל סוג ספורט אתה צריך ללמוד אותו מחדש, בסוף יש כל מיני אינפוטים שאורן דיבר עליהם, אבל יש פה מערכת שהיא מערכת לומדת של AI, שיודעת בסוף לקחת הרבה מאוד אינפוטים ביחד, ולדעת להוציא מהם את כל הדברים שאורן דיבר עליהם, את החיתוך של המהלך, מההבנה של מה קרה במהלך, והרייטינג של המהלך, וכל ספורט חדש, אז זה מצריך מאיתנו איזושהי עבודה, בדרך כלל עם איזשהו דיזיין פרטנר, כדי לפתח את הספורט הזה, ולהגיע לרמות שאנחנו רגילים בענפי ספורט שהם כבר יותר ותיקים.
כן, נגיד עכשיו, מחר אתם מתחילים לעשות תקצירים לבדמינגטון, אז אתם צריכים להביא איזה מישהו שהוא מומחה לבדמינגטון, שיגדיר לכם, זה מהלך טוב בבדמינגטון, זה מהלך פחות טוב.
בדיוק. אנחנו מגיעים לתהליך למידה של בערך חודשיים, שיחד עם דיזיין פרטנר, שזה יכול להיות לקוח, או יכול להיות שאנחנו מביא מומחה חיצוני, יחד עם המחלקת מוצר שלנו, אנחנו נלמד את הספורט, נלמד להכיר את כל המהלכים, את החשיבות של המהלכים, ואז ללמד איך לספר סיפורים בבדמינגטון, ועל סמך זה אנחנו נייצר עכשיו כל מיני פורמטים לספר את הסיפורים האלה של המשחק.
תהליך שאין תורה לוקח. זה כאילו מישהו, הסיפורים זה מישהו ב-NBA יושב ויש לו גישה למנוע חיפוש הזה והוא מספר את הסיפור או שאתם גם מעורבים בזה?
אז יש לנו פה שני רבדים, רובד אחד שעורך וידאו יכול באמת לספר את הסיפור על ידי המנוע חיפוש, אבל הנדבך הבאמת חשוב פה, היכולת הכי גבוהה פה, היכולת המרכזית פה, היא ליצור חוקים לאירועים שקורים במהלך משחק. עכשיו, חוק זה, אתה יוצר פה קונדישן, שאם אירוע קורה במהלך משחק, או אחרי משחק, תיצור לי סרט, בצורה מיידית. אז אתה יודע, ה-use case הכי בסיסי שקורה שיש בכל משחק ספורט, game highlights, סוף כל משחק, כל ליגה, כל גוף שידור, כל גוף תוכן חייב לייצר game highlights. אנחנו מייצרים חוק במערכת, תייצר לי game highlights עכשיו של 4 דקות לכל משחק שנגמר, ועל זה אנחנו גם יכולים להוסיף גרפיקות, יכולים להוסיף אינטרו או אוטרו, בשביל להוסיף עוד מיתוג לליגה או לספונסרים או לברודקאסטרים שלהם, ומכאן אנחנו מתחילים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חוקים, אנחנו מסתכלים על ה-NBA כדוגמה, ל-NBA יש מאות חוקים בכל לילה לאירועים שקורים. אז אנחנו עושים גיים היילייטס.
מעל 1,000 חוקים במערכת.
אז אנחנו מתחילים מגיים היילייטס, אבל ה-NBA גם, ה-NBA מוצאים המון תוכן תוך כדי משחק, על ידי השימוש בחוקים האלה. אז מהלכים של 4-5 כוכבים, שאתה רוצה באמת לראות את ה-best plays שקורים במהלך הלילה, ולשלוח אותם לאפליקציה, יש פשוט חוק שיושב במערכת, אירועי 4-5 כוכבים, תייצר לי סרטונים, תוציא לי אותם לאפליקציה ב-real time, ככה שאני ב-real time רואה את זה אצלי באפליקציה, אתם קמים בבוקר בארץ, אתם גם כן מקבלים פיד של האירועים המרכזיים שקורים. הדוגמה הקלאסית, דני אבדיה, או עומרי קסקי בזמנו. חייבים להיות פרובינציאליים, לא?
ברור.
דני אבדיה, שאני הולך לזרוק פה עוד פרובינציאליות, אבא שלו אימן אותי בקצ"ל ברמת השרון.
אשכרה.
אז זכיתי לגדול איתו. ל-NBA אין capacity לייצר עכשיו סרטים אך ורק לדני אבדיה. דני נתן עכשיו את משחק חייו, המערכת פשוט, יש חוק של דני אבדיה במערכת, דני אבדיה, כל משחק שלו, תכיל לי גיים היילייטס שלו, בסוף משחק, שלח אותם לפרטנר בישראל. זהו.
כאילו אין פה בכלל מעורבות של בן אדם, זה כאילו, דני אבדיה מג'נרטים איזה סרטון לג'ני אבדיה, וזה שלח כבר לערוץ הספורט כאילו אוטומטית.
אוטומטית, כדי שאתם קמים בבוקר, ערוץ הספורט, כל מה שהם צריכים פשוט לעשות, זה להעלות את הסרטון הזה לאתר, לשים את הכותרת, ומקבלים צפיות. ככה NBA עושים את אותו דבר עם השחקנים האיטלקיים, צרפתיים, ספרדיים, אוסטרליים שלהם, ושולחים אותם לכל הפרטנרים שלהם, בכל הריג'ן שלהם בשאר העולם. היה מקרה מפורסם לפני כמה שנים, שסטף קריק עלה 50 נקודות, ורודי גובר, לרודי גובר היו שש חסימות במשחק. אלה היו שני הסיפורים המרכזיים בלילה. אז מן הסתם בארצות הברית ואולי בשאר העולם, סטף קרי הוא הסיפור המרכזי, אבל בצרפת עצמה, הסרטון של רודי גובר קיבל כמות כפולה או משולשת של צפיות, בגלל שזה הכוכב המקומי שלך. זה יכולת שאתה יכול ליצור, היכולת שלך ליצור תכנים כאלה ולהפיץ תכנים כאלה, אתה לא יכול לעשות עם 15 עורכי וידאו שיושבים כל ערב ומסתכלים על משחקים, אתה נעזר ביכולות של WC ובאוטומציה בשביל ליצור את התכנים האלה.
זה מדהים, כי זה ממש משתלב כאילו עם החזון של ה-NBA, כאילו עם הגלובליות, בוא נגיע לכל נקודה בגלובוס, והם לא צריכים להתאמץ אפילו, אתם כאילו עושים את זה, הם מקבלים את זה כאילו ממכם על מגע של כסף, מה שנקרא. בתור צרכן של של המוצר, דיברנו על זה מקודם לפני הפרק, כאילו שאני איזשהו פאוור יוזר של הליג פאס, אז כאילו אני חייב להגיד שהתקצירים משתפרים, כאילו פעם באמת היה כל מיני מקרים כאלה, שהמהלך היה נחתך באמצע הזריקה, ולא היית יודע, כאילו אני מניח שהוא נכנס, כי אחרת אולי מקבל ציון גבוה, אבל כאילו אתה לא רואה את הסל במהלך, אז זה כבר כמעט לא קורה, ואז כאילו אפשר לראות באמת שיפור של הלמידה, כמו שעידו אמר, ומעניינתי כאילו תוך כמה זמן זה קורה, כי לפעמים כאילו אני קם בבוקר ואת המשחק של המערב, נגיד עדיין אין לי את הפיד הזה שאתה אומר, כאילו עדיין אין לי, נגיד אני קם ב8 והמשחק שנגמר ב7:30 עוד אין לו את כל הקונדנס וכאלה, אז כאילו כמה זמן זה לוקח, כל החוקים האלה מהרגע שנגמר המשחק, עד שכבר הכל כבר ברשת, מה שנקרא. עידו, זה כאילו מדד שאתם עוקבים אחריו?
כן, חד-משמעית. אנחנו ממש, יש לנו ריפורטים שעוקבים אחרי מהירות, ואתה יודע, בכל מיני, כמו שאורן אמר, יש לנו אין סוף קומבינציות של סוגי תכנים, אז יש לך תוכן של סתם, של מסי הפקיע גול, ואתה יודע, one clip או one clip plus replay, ויש לך תקציר משחק, ויש לך תקציר מחצית, וכו וכו, זה באמת כמות הקומבינציות היא אין סופית. אנחנו מפרקים את סוגי התכנים, ואנחנו רוצים לראות פר לקוח ופר דברים אחרים, כמה אנחנו מהירים, וכמובן לנסות כל הזמן להשתפר, לשפר את האוטומטיות שלנו כדי.
באמת אני חושב שכאילו, שמעתי את הפודקאסט של אופר שלח השבוע עם רועי עידן, ושם הם דיברו על זה שהטלוויזיה הליניארית, כבר אף אחד לא מתיישב לראות, אתה יודע, מה שקורה עכשיו ב9 אחרי החדשות בערוץ 12, כי זה כאילו, כל אחד רואה את זה מתי שבא לו פשוט. בספורט זה הדבר היחיד שאנשים עדיין, כמו מדורת השבט כזאת, מתכנסים לראות אותו באותו זמן, ביחד זה מין חוויה שכולנו חווינו, נגד הגמר המונדיאל, זה שרון דודוביץ' כתב, זה חוויה שכולנו חווינו ביחד. כאילו הלכת מחר לסופר, וכל מי שהיה שם בתור איתך בסופר, ידעת שהוא חווה את זה ביחד איתך, ואחלת לדבר איתו על זה. ויש משמעות מאוד מאוד חשובה לזמן, לזמן תגובה של הדברים, ופה באמת זה מדהים שאתם יכולים לקצר את זה לעניין של דקות, כאילו, זה באמת משהו ש... אתה יודע, כל פעם שאתה לומד על איזשהו מוצר חדש, הוא מפוצץ לך את המוח, אז כאילו, פה זה באמת מסוג הדברים האלה. מעניין אותי לשאול, בתור חבר'ה שהם כאילו פלאג דין, אני מניח, עם ה-NBA, כאילו, מה החזון של ה-NBA לגבי הליג פאס, לגבי האפליקציה, כאילו, איך שעכשיו משתמשים בתוכן, בסטוריז, בבנק, במנוע חיפוש של המהלכים הזה שלכם, זה כאילו המימוש של החזון, או שהולך להיות עוד דברים בעתיד, אולי לא עם ה-NBA, אולי דברים אחרים, כאילו מה, לאן זה הולך כל הסיפור הזה? לאן זה הולך שכבר כאילו כביכול הגעתם לאן שהגעתם?
פה נפרג את זה ספציפית ל-NBA ואחרי NBA. תראה, NBA, אז כמו שאתה מכיר וכמו שהמאזינים מכירים, השיקו בתחילת העונה את האפליקציה החדשה שלהם, זו אפליקציה חדשה שהם השיקו אחרי מספר שנים, והחזון לאפליקציה הזאת היא שברגע שאתה פותח את האפליקציה, אתה תרגיש שמשהו קורה בכל זמן נתון. אז מעניין אותי לשמוע את החוויה שלכם מהארץ, אבל כשאני פותח את האפליקציה בערב של משחקים, אני מקבל ים של תכנים, בין אם זה תכני וידאו ובין אם זה סטוריז עם תמונות או כתבות או צפייה באמת בליג פאס. אבל משהו שעיקר החדשנות שעשינו העונה הזאת עם ה-NBA היא הסטוריז פורמט באפליקציה בריל טיים. אז אתה מכיר את החוויה גם כן, אתה פותח את האפליקציה של NBA ויש לך את הבר העליון שאתה רואה שם את הכניסה לסטוריז, לכל מיני משחקים, או למהלכים הכי טובים שקורים במהלך הערב. כל סטורי שכזה, אנחנו בצורה אוטומטית מספרים את הסיפור של המשחק, ככל שהמשחק מתקדם. אז אתמול התחיל המשחק של דאלאס נגד בוסטון, אנחנו מתחילים להוציא מספר מהלכים ראשוניים, ואז ככל שהמשחק מתקדם, תלוי לאן המשחק הולך, אנחנו מעדכנים את הסטורי בריל טיים, על מנת לספר את הסיפור העדכני והכי חשוב שקורה. ג'ייסון טייטום משתלט על המשחק, ג'ייסון טייטום הולך להיות עכשיו הפוקל פוינט של הסטורי היילייט הזה.
וזה קורה בלייב תוך כדי המשחק? כי אני כאילו, אני בדרך כלל ישן בשעות האלה. אז אני כאילו רואה בדרך כלל כאילו, אני למה אני כל כך אוהב את המוצר שלכם? כי אני יכול לצרוך את ה-NBA בכזה לשר לבריד בבוקר, כשיש לי כזה זמן מאוד מאוד מתומצת, כזה שאני לא, אני עדיין לא, אין לי זמן לראות משחק שלם, אבל אני כן רוצה לדעת כאילו מה קרה, אז אני רואה את זה מתומצת. אבל אתה אומר שזה קורה גם בלייב כאילו? כאילו הסטורית מתתקנים תוך כדי המשחק?
אז זה קורה תוך כדי המשחק. של מכן, פתחת את האפליקציה עכשיו במהלך הרבע השני, אתה רוצה להתעדכן על מה שקרה עד עכשיו, ואז להיכנס לצפות בליג פאס, או שאתה רוצה להמשיך להתעסק בדברים אחרים. אז אתה נכנס לאפליקציה, אתה נכנס לסטורי, אתה מדפדף, אתה רוצה לראות את המשחק, פשוט תיכנס לליג פאס, NBA ישימו שם גם פרומושנס למיניהם, במהלך העונה, או שאתה רוצה להמשיך לראות סטורי של משחקים אחרים, ואז אתה רוצה לראות ליג פאס בטלוויזיה שלך, אז אתה תדליק את הטלוויזיה, תעשה קאסט מהאפליקציה לטלוויזיה, ותצטרף לאחד המשחקים החיים, ותוך כדי, יש לך פיד של רפיד ריפלי באפליקציה, אז אתה מקבל גם את כל המהלכים הכי שווים שקורים במהלך הערב, ואז אתה יכול להיכנס לקרוא כתבות נוספות, או לראות אפילו תקצירים של שחקנים, או משחקים אחרים קודמים. המטרה של ה-NBA, להגיע לפרסונליזציה מקסימלית בסופו של דבר, שכל אוהד לא משנה איפה הוא גר ולא משנה את מי הוא אוהד, בין אם זה קבוצה, שחקן או פשוט של הליגה, שיהיה לך משהו רלוונטי לצפות בו במהלך כל רגע נתון. ואנחנו שם, עם היכולות שלנו ליצור וידאו, עובדים איתם ביחד בשביל להגיע לרעיונות חדשים, על מנת לשפר את החוויה הצפייה. עכשיו, יובל, אני הולך לשאול אותך שאלה אליך, שאתה קם בבוקר, ספר לנו קצת איך אתה צורך את ה-NBA.
אוקיי, זאת שאלה מעניינת. אז אני קם, זה מתחלק לפני שהיה לי ילד ואחרי שהיה לי ילד, אבל באופן כללי...
מתי אתה קם אז?
זה בערך בין 6 ל-7 מתישהו.
לא שותה קפה.
לא שותה קפה, כי אני לא אשתה קפה, נכון?
נכון.
אני פשוט קם, אנשים מאוד מאוד קשה להם עם הפיסת מידע הזאת, אני לא יודע איך אנשים יגיבו לזה עכשיו.
חשבתי אותך.
הייתי צריך להגיד בצבא שאני אלרגי לקפה, זה ברמה הזאת, כדי שאנשים יעזבו אותי בשקט. אז אני דבר ראשון, אני תמיד על high scores, כאילו אלא אם כן קורה איזה משהו חריג, אז אני תמיד לא יודע מה התוצאות, בבוקר, ואז אני, עכשיו שאתה אומר לי שיש את הסטוריז, אז אני יכול תכלס להסתכל בסטוריז, ולראות איזה משחק אולי אני צריך, שווה לי להצטרף אליו. כי כאילו, אני יכול להצטרף תמיד למשחק של המערב, המאוחר של המערב, בבוקר, וכשיש משחק בחמש או חמש וחצי אצלנו, אז, אז זה דווקא פתרון עכשיו שאמרת לי, עד עכשיו לא הייתי עושה, עד עכשיו פשוט הייתי מצטרף למשחק, ואז מגלה, אוקיי, דנבר מפרקים את הקליפרס. אז לא מעניין אותי כאילו מה קורה פה, כי כבר 40 הפרש ברבע השלישי. אז, אז אתם יכולים לחסוך לי את האמת. אז זה כאילו הדרך שלי, ואז כאילו ברגע שאני מסיים את המשחק הזה, אני כזה עושה קטשאפ על כל שאר, על כל שאר המשחקים. לפעמים זה יכול לקחת כאילו, אני מוצא את עצמי כאילו מוריד את הילד בגן, ואז במשך שעה עושה מין דאונלואוד כזה של כל מה שקרה בלילה, כאילו דרך סטוריז, דרך הקונדנסים, דרך הרפיד ריפלייז, כאילו עושה איזה משמע של הכל, ופשוט עושה דאונלואוד לכל המהלכים לתוך הוריד, וזה כאילו עונה לי בדיוק על הצרכים, כאילו אני אומר, יכול להיות שאני לא יודע עדיין מה הצרכים שלי, יכול להיות שכאילו יש עוד דברים שאתם יכולים לתת, שישפרו את החוויה שלי אפילו עוד יותר, שאני אפילו עוד לא יודע להגיד איך זה היום, אבל חד משמעית אני יכול להגיד שהחוויה שלי בתור מישהו שצורך תוכן של NBA ורוצה לצרוך אותו באופן נורא נורא ממוקד, כאילו אני יודע מה אני רוצה לקבל ומתי, השתפרה דרמטית. מאז שהתחלתי, זאת אומרת מלפני 10 שנים, שאז הייתי סטודנט, והיה לי את כל הזמן שבעולם, אז הייתי רואה את כל המשחקים, בכל השעות, ואז נשאר לכתוב על זה גם, כאילו הייתי הרבה יותר על זה ממה שאני היום, והיום אני יכול בעזרתכם בעצם להישאר הרבה יותר מחובר למשחק, למרות שאני לא רואה את כל המשחקים בלייב, כי יש לי עוד דברים לעשות. אז אני חושב, אני מקווה שזה ענה על השאלה.
אני אגיד שמהזווית שלי, דווקא כמישהו שהוא לא חובב NBA גדול, אני חושב שהאפליקציה, סוגי תוכן הוורטיקלים באפליקציה שהשקנו של הסטוריז ותכנים טיק טוק לייק כאלה, לי כאוהד מינוס כזה, מינוס ממוצע, ממש גורם לי לבלות, פתאום לצרוך NBA, שזה אדיר, כאילו פשוט זה פשוט חוויה צפייה, כאילו, כאוהד, אני אומר, חוויה צפייה מדהימה, פשוט מתאימה לעולם הספורט, כאילו יש משהו בסוג תוכן הזה, שהוא נורא נורא מתאים, נורא נורא מתאים לספורט, וזה פשוט חוויה אדירה, לי זה גרם פתאום להתעניין ב-NBA, הרבה יותר מה שהתעניינתי לפני, אז אני מניח שזה עוזר.
יש לי איזשהו דאונסייד אחד, אתה יודע, אם אני צריך לנתפק ממש, על הסטוריז, שלפעמים יש כאילו, נגיד, אני זוכר, היה משחק דטרויט נגד מינסוטה, לפני כמה ימים, שהסטוריז כאילו מראה לך מהלך, ומראה לך את התוצאה ואת כזה, איזשהו כיתוב גנרי על המהלך בלמטה, ואת התוצאה באותו רגע, ואז היה קאמבק נורא גדול של דטרויט, כאילו ברבע רביעי, זה פשוט דילג כזה על כל הקאמבק, וכאילו הראה כזה את המהלך הכי טוב שהיה לפני הקאמבק, ואז פשוט פיסטונס ווין, אחרי זה המהלך הבא, וכזה פתאום אתה רואה, וואי, זה לא ממש, לא ממש חשבתי שהולך לקרות בסיפור הזה. אז זה כאילו, אתה יודע, אם אני צריך למצוא איזשהו משהו שאפשר לשפר, אז יש עוד קצת.
גם הלוגיקות של איך שאנחנו עושים סטוריז, זה לוגיקות שונות הרי מלוגיקות של הילייט רגיל של וידאו, ואנחנו גם משפרים אותם כל הזמן. יואב, אם אתה שומע, קח לצומת לי.
שרפת אותה עכשיו.
זה נקודה...
לא אמרתי איזה יואב.
אוקיי.
זה נקודה טובה. אתה בסופו של דבר פה מלמד מחשב, אתה מלמד את ה-AI איך לייצר ואיך לייצר פה תוכן. אז כמובן שעורך וידאו יודע וחי ונושם את המשחק כמובן. אז אנחנו עובדים פה עם הפרטנרים שלנו, שנותנים לנו פידבק שוטף, אתה יודע, על בסיס קבוע, היי, האירוע במשחק הזה, אני הייתי נותן עוד כמה מהלכים לקבוצה האורחת, או קרה פה מהלך של שחקן ספציפי, שיש לו מקום להיכנס להיילייט, בין אם זה סטורי, או בין אם זה גיים היילייטס, ואתה יודע, הצריכה של ספורט היא לעולם מתעדכנת ומשתנה, ואנחנו פרואקטיביים, ויחד עם הלקוחות שלנו אנחנו עובדים בשביל גם כן לעדכן שהתכנים שלנו יישארו רלוונטיים ומעניינים.
אנחנו תכף מתקרבים לסיום. אני לא יכול לשחרר אתכם לפני שתן לי איזשהו משהו ג'וסי קצת מהמסדרנות ה-NBA, כאילו אותו משהו שמסתובב שם. אתה יושב בארצות הברית הרי, כאילו אתה,
כן.
נכון?
כן, משרדים שלנו.
אתה מסתובב אז כאילו בסקוקס כל הזמן, איך זה עובד?
כן, קופץ לשם כמה פעמים בחודש, לדבר עם החבר'ה ולרחח קצת. בעולם של פוסט-קוביד, המון אנשים עדיין עובדים מהבית, אז תראה, סיפור ממש מעניין, שאני כמעט התחלתי בחברה, הלכתי לבקר את ה-NBA בסיקוקוס בפעם הראשונה, בערב של משחקים, אני חושב שזה היה יום רביעי, ערב גדוש של 10-12 משחקים, ונכנסו לקומת עריכה שם וראינו 50-60 עובדים, ולרובם המערכת של WC פתוחה על המחשב שלהם, והם פשוט יושבים, רואים תוכן, מסננים, מכינים סרטים ומפיצים אותם לכל יעד אפשרי. בתחילת העונה הזאת, שסוף סוף אנשים חזרו למשרדים, קפצתי ל-NBA, למשרדים של ה-NBA, לפתיחת העונה, ירדנו לקומת העריכה הזאת, וראינו בקושי 15 אנשים שם, שפשוט מבקרים את הוידאו. אז כל העולם...
פיתרו את כולם, אתה אומר.
לא פיתרו אף אחד, לא פיתרו אף אחד, אבל המערכת שלנו היא cloud-based. אז ברגע שקוביד התחיל, כולם פשוט לקחו את המחשבים שלהם, והלכו לעבוד מהבית, והיכולת עריכת וידאו ויכולת הפצה לא נפגמה עבור לא NBA ולא NFL ולא קולג' ספורטס ולא לבונדסליגה, כי כולם פשוט, אתה יודע, יכולים לעבוד בבית עם הדפדפן שלהם ולייצר את התכנים האלה בריל טיים. אז הסגנון עבודה טיפה השתנה, אבל היכולת נשארה אותה יכולת.
אני רוצה לשאול את אורן שאלה, שמעניינת אותי. אורן.
הבמה שלך, קדימה.
אורן יודע הרבה דברים על ה-NBA שאני לא יודע. איך אתה רואה את השיתוף פעולה שלנו עם ה-NBA, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, זאת אומרת, מבחינת היכולות של, הוויז'ן של ה-NBA, ביחד עם הוויז'ן של WC ויכולות פוטנציאלית שנוכל לפתח, איזה דברים אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות איתם? אם יש לך משהו, לא יודע, אני מניח שחשבת על זה, מעניין אותי לשמוע.
אני בעיקר חושב איך אני שורד את שבוע הבא, אני לא חשבתי 5 שנים קדימה. באמת שאלה זה, באמת שאלה...
לא בכוח.
אני צריך לחשוב על זה קצת.
אז נזמין אתכם לעוד פרק, ותבוא מוכן פעם הבאה, אורן, בסדר? לא מוכן להתקלות של עידו.
קיבלת בריף.
בן אדם בנה, כל הפרק מושתת עליו.
תראה, כישראלי שגר פה בניו יורק, ואני עובד עם ה-NBA, ואני יושב איתם, אנחנו מדברים על הדרסת רגל הגלובלית שלהם, שבכל העולם מכירים ואוהבים את ה-NBA, ואתה יכול למצוא אוהד של הליגה הזאת בכל חור בעולם. כמובן שאני מגיע ואני מספר להם סיפורים שהיינו קמים ב-4-5 בבוקר במהלך הפלייאוף. אני, יובל, בטח אתה גם גדלת ככה, אבא שלי היה קם לראות את המשחקים, אם החצי השני היה מעניין, לא היה סטוריז בזמנו, אז הוא היה מדליק את הטלוויזיה, ואם החצי השני היה מעניין, היה מעיר אותנו, ואם הוא לא היה מעניין, הוא היה חוזר לישון, והיינו קמים כל בוקר בפלייאוף, רואים את המשחקים, הולכים עייפים לבית ספר, מדברים על זה נונסטופ, משחקים כדורסל בהפסקות, וזה סיפורים שהחבר'ה ב-NBA מאוד מאוד אוהבים, כי זה מצדיק את העבודה שלהם, זה מצדיק את המאמצים שלהם, להמשיך להפיץ את הליגה הזאת לכל פינה ותבל.
כן. זה באמת בעיניי ההצלחה, אני חושב איזשהו סימן להצלחה, שלמרות שהליגה הזאת, להצלחה בארץ אני מתכוון, שהליגה הזאת מסודרת באמת בשעות הכי לא נוחות, שיכולות להיות. בשלוש בלילה, כאילו, המשחקים כאילו בפלייאוף, המשחקים הגדולים בפלייאוף הם בשלוש בלילה, שאין שעה יותר מבאסת מזאת לשער ער, ועדיין אנשים מאוד מאוד מאוד, מספיק אנשים, אני לא אומר כולם, אבל מספיק אנשים מאוד מאוד מחוברים לליגה הזאת, מאוד אוהבים אותה. אנחנו ממש צריכים לסיים, אנחנו, לא גיליתי לכם, אבל תמיד אנחנו עושים בסוף כל פרק, כל אורחת בוחרת MVP השבוע שלו. עכשיו, MVP השבוע זה מין מסורת מטופשת כזאת שאנחנו עושים פה, שאתם יכולים לבחור את מי שעשה לכם את השבוע, שזה יכול להיות שחקן, יכול להיות ג'נרל מנג'ר, יכול להיות מאמן, יכול להיות אישות כלשהי באינטרנט. אז אני אתחיל, ואני אגיד שמבחינתי, זה גם דרך שלנו קצת להתחבר למה שקרה השבוע, כאילו, ולמרות שהפרק הזה הוא כזה evergreen, ואפשר יהיה לשמוע אותו תחס בכל נקודת זמן, זה עדיין כזה חשוב לנו לדבר על מה קרה השבוע. אז מבחינתי, ג'רן ג'קסון ממפיס, הוא MVP השבוע שלי, כי הוא פשוט שחקן הגנה, שאני מניח שבהיילד שלכם, כשמישהו מחפש לראות את הבלוקים הכי טובים של העונה, במנוע חיפוש, אז ג'רן ג'קסון יקפוץ לו בטופ שמה, כי הוא פשוט נמצא בכל מקום במגרש, הוא פשוט גם מפתיע לפעמים איך הוא פתאום מגיע למקומות ומצליח לחסום כדורים, כשאתה בכלל לא חשבת שהוא בסביבה, והוא שחקן הגנה, באמת אני, הגנה היא בדרך כלל משהו שהוא לא מלהיב, זאת אומרת זה לא דנק, זה לא איזשהו אסיסט מדהים של יוקיץ' או איזשהו מהלך וירטואוזי של לוקה, זה הגנה, זה אפור וזה משעמם, וג'רן ג'קסון מצליח להפוך את זה למלהיב, כאילו בלוק של ג'רן ג'קסון זה שווה ערך לדנק מבחינתי. אז מבחינתי הוא MVP השבוע, וממפיס הם עם 5 ניצחונות, 5-0 בשבוע הזה, יש להם 9 ניצחונות רצופים, אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, הוא מעל 40% מהשלוש, 3.4 בלוקים ב5 משחקים האחרונים, באמת, 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 MVP ראוי מבחינתי.
יובל, אני אשמח להגדיל, אני אשמח להגדיל לך לפני ה-MVP שלי, על אפרופו ג'רד ג'קסון, אתה זוכר את המהלך של, את החסימה של באם אדבאיו, בפלייאוף בבאבל?
על טייטום, בטח.
כן, אז מקרה כזה, שהפך לוויראלי תוך שניות, שעה, שעתיים אחרי המשחק, הצוות תוכן של NBA נכנס ל-WC, נכנס למערכת, תן לי את המהלכים ההגנתיים הכי טובים של באם מהקריירה שלו. ופף, תוך דקות, יום למחרת בבוקר, אחרי שהעולם קצת נרגע, אחרי המהלך הזה, אתה מקבל סרט של 5-10 דקות, של המהלכים או הבלוקים הכי גדולים של באם מהקריירה שלו.
אתם יכולים גם לעשות הפוך, נגיד פעם היה להרדן, היה כזה סרטון של איזה 12 דקות, של כל הבריין פארט שיש לו בהגנה, שכאילו פתאום, אתה יודע, השחקן חותך אותו בבקדור,
אנחנו מייצרים, אנחנו פה לייצר היילייטס, לא בלופרס, אנחנו עדיין לא הגענו לבלופרס.
אוקיי, סבבה. יאללה, יש לכם MVP?
לא, אני פה, בדיוק באתי להגיד, אורן השתה תייצג אותי, כן, כי אני לא, השבוע לא שרחתי NBA בכלל, בתור פן שהוא פן מאפן, אני יכול לבחור את, אני יכול להיות בנאלי מאוד ולבחור את לוקה משבוע שעבר, אבל אני מניח שזה כבר, שזה על גבול הלא רלוונטי.
חשבתי על לוקה שוב, כי הקלטנו את הפרק, אני חושב, לפני ה-60-20, מה שזה לא היה,
60-21-20,
כן, אני כבר לא זוכר מה, כאילו כל ההופעות המטורפות האלה התערבבו לי כבר, אני כבר לא סגור, כאילו יאניס קלה איזה 50 נקודות, 55 נקודות למשחק, וכזה, סבבה, אף אחד לא אכפת, כאילו, אתה יודע, זה טריפל דאבל של 55 נקודות, זה לא מעניין אף אחד כבר.
לאורי מרקאנל עם 49 נקודות אתמול, ומשחק גם כן ברמה של אולסטאר פתאום.
ראוי. ראוי לגמרי, MVP ראוי לגמרי. הוא באמת אחד הטריידים הכי טובים לשני הצדדים, אני חושב, שהיו בשנים האחרונות בליגה. אני חושב לך דונובל מיטשל, שגם הוא יכול להיות MVP ראוי לשבוע הזה עם 71 נקודות.
אחד משמעי.
וגם לורי מרקנן, שיש מצב שיבחר לאולסטאר, באמת, וזה יהיה סיפור מדהים.
יצחקן בית.
שחקן בית? באמת? שחק ביוטה?
שחק ביוטה, כן.
אה, וואלה.
להפתעת כולם.
מדהים. אוקיי, אז אורן ועידו, היה לי ממש ממש כיף, ושיהיה לכם מלא מלא בהצלחה בהמשך הדרך עם WC ועם השיתוף פעולה שלכם ב-NBA ושאר הליגות, שתמשיכו לייצר סרטונים ותוכן שכולם אוהבים, ויאללה, שיהיה לנו אחלה שבוע.
תודה רבה, היה כיף, אחלה שבוע לכולם.